אז אנחנו רוצים להתבונן פעם שנייה על פרק כ"ד, נעשה איזשהו סוג של סקירה על הפרק בשני דגשים, וזה בעצם בעזרת השם נסיים את הספר. אם נתבונן בתחילת הפרק, אנחנו רואים פרק כ"ד ויאסוף, המילה הראשונה היא ויאסוף, ויאסוף יהושע את כל שבטי ישראל שכמה, ויקרא לזקני ישראל, לראשיו, לשופטיו, שוטריו, והתייצבו לפני האלוהים. אז אם כן, הפסוק הראשון זה עניין של אסיפה, יהושע אוסף. השאלה היא, תתבוננו בתחילת פרק כ"ג, הפרק הקודם, לכאורה, כל ישראל כבר אסופים לפניו. כ"ג, ויהי מימים רבים אחרי אשר הניח השם לישראל, לכל אויביהם מסביב, ויהושע זקן בעמים, ויקרא יהושע לכל ישראל, זקניו, ראשיו, שופטיו ושוטריו, ויאמר עליהם, אני זקנתי, באתי בימים. כלומר, בעצם תחילת פרק כ"ד, אסיפת האומה היא כאילו מיותרת, כי כבר כולם אסופים לפניו. כמעט אותם מילים. אלא, מה אתם אומרים סברה? מה יכול להיות ה...
שם לא כתוב איפה זה, פה כתוב שזה שכם.
נכון. אתה אומר, זה לא אותה אספה. השאלה היא מדוע. זאת אומרת, אם הוא רוצה להגיד להם, הרי בתחילת הפרק הקודם, גם כן, ויהושע הזקן בא בימים, כלומר, זה כבר צוואה, זה כבר פרידה. נכון? אם יש לך עוד משהו להגיד, תגיד, מה אתה נותן לנו ללכת הביתה? ואז אוסף אותנו אל הוודאי. יש כאן שני מסרים שונים, שהם לא נאמרים ביחד. כדי לשמור את שני המסרים, כל אחד בפני עצמו, צריך היה לפזר את האספה, ולחזור ולאסוף אותה עוד פעם. להדגיש את הצורך של כל מסר שהוא עומד בפני עצמו. ומה הם שני המסרים? פרק כ"ג, אומנם עבר הרבה זמן מאז שלמדנו אותו, הזמנים והשבועות, אבל הנושא של פרק כ"ג הוא סור מרע. אני אומר שני תירוצים. תירוץ א', כלומר שני תירוצים שהם מחזקים אחד את השני. תירוץ א', בפרק כ"ג הוא אסף רק את ראשי האומה, לא את כל האומה. ויקרא יהושע לכל ישראל, כתוב, באיזה מובן? זקניו, ראשיו, שופטיו, שוטריו. זאת אומרת, לא באמת כל ישראל, לא היו כל ההמונים, אלא ראשי האומה. פה אצלנו, ויקרא לזקני, כן? ויקרא לזקני ישראל וראשיו, שוטריו ושוטריו, והתייצבו לפני אלוהים. איך אני יודע את זה? כי בפרק פסוק ב' כתוב, ויאמר יהושע אל כל העם. זהו. אל כל העם, בדיוק. אבל גם לאל כתוב כל וזקניו שוטריו. אבל זה שכתוב פה פעמיים. והוא מדבר אל כל העם. ולמה? כדי להעביר מסר אחד מסוים צריך רק את ראשי האומה. כדי להעביר מסר שני צריך את כל האומה. המסר הראשון, אני קורא לו סור מרע. הנושא של הפרק הקודם היה של האיסור והזהירות מלהידבק בגויים יושבי הארץ. כדי שיהיה מצב של סור מרע, מספיק שאתה מדבר עם ראשי האומה. הם אלה, כן, שצריכים להקות בראש, להקות בקודקוד, לדעת מה אסור, מה לא לעשות. אבל הנושא של פרק ב' הוא עשה טוב. כמו שראינו בהמשך הפרק, בסוף הפרק, חידוש הברית. ברית, שקורטים ברית, צריך שזה הקרקפת הגב, הרזולוציה, של כל אחד ואחד מישראל. לא מספיק, שאני לא יכול לקרות ברית עם כל אחד דרך ראשי האומה. איך אני יודע את זה? מוישה רבנו מלמד אותנו את זה. איפה? בתחילת פרשת ניצבים. אתם ניצבים היום, כולכם, ראשיכם, עבדיכם, זקניכם, למה? לעופרך וברית השם אלוקיך. כלומר, משה רבנו מלמד אותנו שכדי לעבור על ברית, כדי לכרות ברית, כמו שפה היה, מיד אנחנו נשאל מה התחדש כאן בכריתות ברית. למה צריך לקרות ברית על דבר ש... כמו שאני אומר לך על משהו, תשבע לי, אתה נשבע ואתה אומר תשבע לי, אבל כרגע נשבעתי לך. מה התחדש בכריתות ברית פה? כל פנים, פרק ג' עניינו סור מרע. להיזהר מ-א' ב' ג'. זה עניין של הנהגה. הוא קורא לראשי האומה בלבד, ומזהיר אותם בדרשות שלכם, בהכוונה שלכם את הציבור. זה צריכה להיות ההכוונה. אבל בפרק שלנו, מדובר על חידוש הברית, על עשה טוב, באספקט מסוים. מיד נאמר מה האספקט הזה. כן? ולכן צריך שכל אחד ואחד יהיה שם. לכן הוא אוסף את כל ישראל ומדבר עם כל ישראל. הלאה. אנחנו רואים... אתה קורא איתם ברית. ברית אי אפשר לקרוא אותם לתי שליח. לאסור מרע זה עניין חינוכי. אז הוא קורא לך שוטרים, זה כמו מפקח שמדבר עם המפקח הארצי, שמדבר עם המפקחים, שמדבר עם המנהלים. כל מנהל חוזר לבית ספר ואומר, הפגשים בחינוך הם, רוצה שכולם יהיו שם. תדעו לכם, ההליכה אחרי גויי הארץ, שנראה לכם מוצלחים וכל זה, זה מסוכן מאוד, זה עניין חינוכי.
זה לא יותר טוב, אני
שומע
את זה ישירות, זה גם...
זה לא טוב, זה לא נצרח, אם זה לא נצרח, זה מיותר. אצלנו, שמדובר על חידוש ברית, יש כאן מסר מסוים, שהוא נצרח שכל אחד ואחד ישמע אותו, והוא חידוש הברית. ומהו חידוש הברית הזה? מה התווסף כאן? מה התחדש כאן על גבי השבועה שנעשה ונשמע שמענו בהר סיני, והברית שהשביע אותנו משה רבנו, וכתיבת כל התורה כולה, בכניסת, נכון, בפרק ד', בכניסת ישראל לארץ ועבירת הירדן. מה עוד התחדש כאן? כתוב בסוף הפרק שהוא קראת איתם ברית. מה הכוונה? יש כאן מסר מסוים שהוא מאוד נפקמין גם לעבודת השם לדורות. הוא מיוחד לדורנו, דורותינו. אם נתבונן בפרק ככה במבט על, התחדש לנו, נשים לב לדבר הזה. ראשית, שאלות שכבר שאלנו, חלקם שאלנו, כן? אותה היסטוריה שהוא פורס לפניהם היא מאוד מאוד סלקטיבית. הוא פורס לפניהם חלק מן האירועים. כן? למשל, בפסוק ו', והוציא את אבותיכם מארץ מצרים ותבואו הימה, וירדפו מצרים אחרי אבותיכם ברכב ופרשים ים סוף, ויצעקו, כן? וכולי, ויבוא אליהם הים ויחסהו. לא מוזכר קריאת הים, פקיעת הים, לא מוזכרת. מה שמוזכר שהמצרים טבעו. תחשבו איזה נס יותר עוצמתי. זה שהמצרים טבעו, זה יכול לקרות. תשאלו את הטיטניק, הם טבעו. יכול, אדם טובע. אז הם לא, זה עד היום יש אוסטריונים שמסבירים את זה כטעות בניווט. כן, של הפלסר המצרי, נפטו לתוך הים, שפל גאותה. אבל אם היה, או אם הוא רוצה להזכיר להם את ידו הגדולה, היה צריך להזכיר את פקיעת הים. אותו כנל באחר כך בהמשך, כתוב, הוא מזכיר את הניצחון על יריחו. לא מזכיר את פקיעת ימי הירדן, לא מזכיר את העמדת השמש על ידי יהושע, שזה, נכון, זה השלט ששמו על קברו של יהושע, זאת אומרת, זה הדבר הכי עוצמתי. זה לא מוזכר. יש כאן הזכרת ההיסטוריה באופן סלקטיבי. למה? גם עשרת המכות לא מוזכרים. כתוב, אגוף את מצרים, לא מוזכר את עשרת המכות. זאת אומרת, אם יהושע היה רוצה להגיד לבני ישראל שאנחנו חייבים לעבוד את ריבונו של עולם כי הוא עשה לנו חסדים גדולים, אנחנו משועבדים לו מצד החסדים הגדולים, מצד השכר ועונש, הוא היה מזכיר את כל באמת ההנהגה הניסית המפורטת. כמו שבן אומר, אבא אומר לבן, למה אני מחויב לך? אז אבא אומר לו, מה זאת אומרת? אני לא ישנתי בלילות ולפרנס אותך, ואני, נכון? כי... אבל המסר, הקריטות ברית, המסר של הפרק הזה הוא מסר מאוד מאוד מיוחד, והוא, עכשיו אני אומר אותו, כל הפרק הזה חרוז מהמסר הבא. הבריח התיכון של הברית של כל הפרק הוא, היא, הבריח התיכון הוא, עניינה של חידוש הברית היא עבודת השם שבמדרגה מעל ומעבר לשכר ועונש. ואיזה מדרגה? של התובנה השכלית. של ההבנה והבירור של המתבונן שאלוקינו הוא האלוקים. ואין עוד מלבדו. וזה השיעור האמוני שהוא מלמד אותם. לא מצד השכר ועונש. שכר ועונש יש עם זה בעיה. איזה בעיה? למה, נכון, ולמה זה לא מחזיק תמיד?
לא רואים.
א', לא רואים. ב', שכר ועונש זה מעמיד את האותי. קצת במרכז. טוב לי, נעים לי, אני מקבל שכר, קצת פחות נעים לי כשאני מקבל עונש. אבל זה, יש לזה קצבה ותכלית. ואילו האמת המבוררת, ההכרתית, השכלית, שריבונו של עולם, בורא שמיים וארץ, הוא האלוקים, ואין עוד מלבדו. זאת היא אמת שמישהו אדם ישר, ומישהו מתבונן, ומישהו הולך אחרי השכל, שזה מה שאדם צריך לעשות, זה, מה ש... זה לא פוסק, זה לא חודל, האמת היא עומדת כשלעצמה. השכל הוא ברור שעומד כשלעצמו. ולכן בכל הפסוקים, בכל ה... אתם מבינים? זה אינדקס כזה, זה קוד שיהושע מעביר ומלמד אותם. תתבוננו, בואו תראו. בכל ההיסטוריה שלנו נפגשנו בצמתים שהתברר לנו אפסותם של אלוהים אחרים. בכל מקום שהתנגשנו עם אלוהים אחרים, עם עמים אחרים שייצגו או תלו תקוותם באלוהים אחרים, התבררה אפסותם של האלוהים האחרים. בואו תראו איך זה עובד. ראשית, הבירור הגדול של אברהם, נכון? עיין המדרש הידוע עם הצלמים, נכון? מה הוויכוח שלו עם נמרוד? נמרוד אמר לו, עבוד לשמיים, עננים, בא רוח, מזה את העננים, אז עבוד את הרוח, בא, נכון, הרוח, גשם. אתם מכירים את המדרש הזה? עד שהוא שבר לו את הצלמים. לכן הוא פותח באברהם אבינו. פסוק ב'. כה אמר השם אלוהי ישראל, בעבר הנבה, הנער ישבו אבותיכם מעולם. תרח, נחור, ויעבדו עליהם אחרים שיתברר לנו שהם שקר וכזב. שניים, הלכנו למצרים. המצרים, אנחנו יודעים שהם עבדו לטלה, לסה שאנחנו קשרנו אותו אל המיטה וזבחנו אותו לעיניהם. זה מה שחשוב, לא עוצמת הניסים. אם הוא היה אומר להם, תראו, הפכתי את היאור לדם, וקרקרתי להם בצוורדיים, והם התגרדו עם קנים, וכל עשרת המכות, עדיין זה לא מברר שאין אלוהים אחרים במצרים. אבל כשאתה לוקח את השה, קושר אותו למיטה, והוא לא מציל את המצרים מהמגפה, מתברר שאלוקיהם הם אור ופרח. לכן ויגוף את מצרים. אחר כך, האלוקים של המצרים לא עזר ל... מה יותר חשוב כשאתה רוצה לברר את זה? ואז אתה יודע איזה אלוקים אני, אלוקים ענק. קראתי את הים. זה לא אומר כלום על אלוקים אחרים. אבל שהתבטתי את המצרים, איפה האלוקים שלהם שהם זעקו להם? כמו שאליהו אומר לנביא הבעל, צעקו בקול גדול, אולי אלוהים שלכם ישן, טוק טוק בדלת, כן? בתשובה, כשזה סיסטמטי, שיטתי, לאורך כל ההיסטוריה, התשובה היא כן. לא היה פעם אחת שעם ישראל זעק לאלוקים, הוא לא ענה לו. בפרספקטיבה האלוקית. איך אומרת הגמרא ביומה, ובעוד מקומות, שבת, יומה, חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. דיברנו פעם על זה? אבל מה זה אומר א' מ' ת'? מה הרב מסביר בעיניה? בברכות. מה הוא מסביר? שזה לא רק רומז להתחלה ואמצע וסוף. זה כולם יודעים. אבל זה רומז גם, בואו ניכנס להתחלה, אמצע וסוף. אמת, כן, אמת, האלף מציינת את הראשית, את הבריאה. הקדוש ברוך הוא ברא, הוא האלף, הוא התחלה של הכל. בזה רוב האנושות המודרנית מאמינה, אתם יודעים את זה? מוסלמים, נוצרים, הרוב מאמינים באלוקים שבשמיים. הפילוסופים רק הם אומרים, הוא ברא וכמו שאומרים, הלך. השאיר אותנו, תסתגרו. ואנחנו אומרים, לא, עטף, לא רק סוף, סוף כל האותיות, אלא יאות הראשונה של המילה תכלית. כלומר, א', כל דבר ברור. בעולמנו עתיד להגיע אל תכליתו, אל מטרתו, אל החפץ האלוקי ממנו, אל הסוף שלו, אל הייעוד שלו. אבל לא רק זה, גם המם, שזה האות הראשונה של המילה מסובב, ראש ברוך הוא ברא את הכל, הוא מסובב, בוחש, מארגן, ומטפל בכל דבר ודבר כדי להביא אותו אל התף, אל התכלית. עכשיו, כדי לדעת את זה, כדי לחיות את זה, כדי להאמין בזה, אתה צריך להבין מה זה חותמת. חותמת, היום אין כבר חותמות, היום זה הכל אלקטרוני, נכון? אבל פעם, אולי עוד היום, חותמת זה מלמעלה למטה, נכון? ואתה לא רואה את החותמת עד ש... אתה לא רואה את התוצאה עד שעד מרימה את החותמת, ואז אתה רואה את התוצאה. אי אפשר לראות את זה, אחרי גוש קטיף, מיד היו פה אנשים בגוש קטיף, בישיבה אבל יש?
יש.
מי? מה? כן, ויינגר, כן? כל פנים. יש מיד אנשים שידעו בדיוק מי גרם לזה ומי לא גרם לזה ומה התוצאות של זה. דבר כללי כזה שקורה בחיי האומה, צריך פרספקטיבה אלוקית של אמת. האמת היא גם עומדת, נכון? היא לא מתנגדת כמו שקר. אתם יודעים, הרגליים של שקר. שקר היא כמו ציל דומה לשיקור. ראיתם פעם שיקור הולך? זה לא אני קושר את זה, זה הרב קושר את זה באיזה מאמר. אז זה פרספקטיבה, לכן תבין. קדוש ברוך הוא, איפה? איך אמר, קוראים לו? אני הייתי מאמין, אבל השואה. אתה כבר יודע, נכון, אמרתי לו, התוצר של השואה זה הקמת מדינת ישראל. לא נכון להגיד את זה, אבל באותו רגע היה נכון להגיד לא, אותו אדם. אם לא היה השואה, היינו ממשיכים בגלות עד היום. את זה הוא פתאום קלט. הוא קלט, שלא היו יכולים להמשיך בגלות יותר. אז אחרי יום הוא אומר לי, רגע, אבל זה היה משתלם. אמרתי לו, אדוני, אתה אל תעשה חשבונות כאלה. אנחנו לא יודעים לעשות חשבונות כאלה. על חטא שחטאנו לפניך בתימהון לבב. אבל אף פעם לא צעקנו ולא נעננו. כמו שכתוב, ומי גוי גדול... ומי גוי גדול אשר לא... אלוקים קרובים אליו, בכל קוראינו אליו. שלמה המלך, במלכים א', פרק ו', אומר לקדוש ברוך הוא, כשהוא מסיים פה, בגלל שהוא אומר, כשהגוי יצעק בפניך, תעשה טוב ותן לו מיד. מכירים את חז"ל הזה? למה? הם לא יודעים, הגויים, הם לא מקבלים, הם עומד וקופה, אבל יהודי יודע שיש חשבונות, ואדרבה, ודחייה, ואיסורים של אהבה, וכו'. לכן, יהושע עושה לפניהם סקירה היסטורית, שבאמת, הקדוש ברוך הוא גדול מכל אלוקים, ואף לא רק גדול, שהם, אין עוד מלבדו. בואו נראה לכם את זה בפנים. כן.
כן.
לא הבנתי את השאלה. בעניינים כלליים אני מתכוון לומר, בעניינים כלליים, כמו מלחמה, כמו גירוש כזה, כמו, תבין, לא בכל דבר שכן, פתאום יש החלטה, אני יודע, להפריד אוטובוסים. החלטה שקרית ונבזי, כלומר, החלטה נגד זה. היועץ המשפטי לממשלה עכשיו אסר על זה. דרך אגב, מישהו בדק שלא היה שום תלונה, קיצר, זה הכל שקרי, זה הכל פוליטי ושקרי ותקשורתי, אין בזה שום אמת. בזה אני, זה אתה יכול, יש דברים שהם מקומיים וקטנים. אבל שקורה דבר גדול ועוצמתי בחייה של אומה. כן. אנחנו מדברים על עניינים אמוניים, לא על דרך שם. אז אני מודיע לך שלא החליפה את הדעה שלו אחרי הפינוי, אלא לפני הפינוי. שנים לפני הפינוי. אני מכיר את ראש הישיבה שם כשהוא היה ילד. כל משבר, השאלה היא לא איך אתה נכנס למשבר, לא איך אתה יוצא מהמשבר, אלא איך אתה נכנס אליו. כל משבר, גם בחיים הפרטיים, השאלה היא איך נכנסת למשבר הזה, לא איך יצאת ממנו. איך נכנסת, מקרין על איך יצאת. מי שלמד במסר את הנפש על שתי קומותיה של התורה, על הנגלה וגם על האמונה, הוא לא נשבר משום דבר. להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות, שיש מעפל ויעשה מעפל. אבל זה לא הנושא שלנו, בסדר? אתה רוצה להסביר את זה בהזדמנות. אני מכיר את הרב שמולי כטל, כן? היינו ביחד בישיבה, בקיצור, גאון גדול, תמיד חכם גדול, אבל אמונת איתנו לא הייתה ברורה לו מעולם. מעולם. אני אומר לך, ישבתי לידו בספצל הראשון במרכז הרב שנתיים. אמונת איתנו, במובן, נגיד מילה לא נכונה, הקוקניקי שלה, אתם מבינים? לא הייתה ברורה לו, זה לא היה הקוסטיין שלו. זה כמו שאתה מאשים רופא שיניים, למה, אתה רופא, נכון? אתה רופא, נכון? אז למה אתה לא מבין גם בקרדיולוגיה? כי אני לא רופא לב, לא, אתה רופא. גם בתלמידי חכמים, לא צריך למחוא כפיים. גם, גם. גם תלמידי חכמים זה ככה. התמחי גברא. התמחי גברה במקצוע א', או התמחי גברה במקצוע ב', זה הכל. אם כן, אז אמרנו, אתם רואים, אז הוא עובר איתם על פרקים בהיסטוריה. פרקים ששם התבררה, אלוהי עבר הנהר זה סוג עבודה זרה אחת, אלוהי מצרים זה סוג עבודה זרה אחרת, אחר כך אלוהי האמורי, נכון? קופצים לאלוהי האמורי, אחר כך בלם ובלעק, סוג של כשפים, וכל הזמן הקדוש ברוך הוא, יהושע מוכיח להם, בשכל, בתובנות. על ידי זה, הרבה שאלות הן מוסברות כאן, יודע, זה חורז את כל הפרק, למשל, שאלה מסוימת. פסוק י' ד' ואתה יראו את השם ועבדו אותו באמת ובתמים ובאמת, ועשירו אלוהים אשר עבדו את השם, ואם רע בעיניכם לעבוד את השם, בחרו לכם היום את מי תעבודו. מה פתאום נותן להם בחירה בדבר הזה? תראו, יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת, מה זה הדבר הזה? תשובה, על פי העיקרון שאנחנו לומדים אותו. ככה מסביר לב אהרון את כל הפרק. על פי העיקרון הזה. הוא אומר ככה. זה לא בחירה אמיתית. אלא זה כמו שאני אומר לך באמצע היום, שמע, אני מתחינתי, ברור לי שזה היום, זה היום. שעכשיו השמש זורחת, שתיים עשרה בצהריים. אם נדמה לך שאחרת, אז... up to you. אתה מאבד את השפיות שלך. אם בסוף כל הרשימה הזאת, אם אתה לא יודע שאלוקנו אמת, וזה לא יתברר לך שכלית, כמו שהוא אומר, ואני וביתי, אני יודע שזה בצור, שאני כבר שם. והוא רומז להם את זה, כי תראו את הראשי תיבות, בפסוק תתוו, ואם רע בעיניכם לעבוד את השם, בחרו לכם היום אמת. למה כתוב פה אמת? את מי תעבודו נראשי תיבות אמת. נכון? שמתם לב? פסוק תתוו, ואם רע בעיניכם לעבוד, כאילו הוא נותן להם בחירה, אבל תבחרו באמת. בחרו לכם היום את מי תעבודו, שכשזה נשמע שיא האפשרויות, אבל תהיו אמיתיים, אז אין שום בחירה באמת. אין שתי אפשרויות. זה החלק הראשון של הפרק. החלק השני של הפרק, מ-ט"ז ועד הסוף, תמו עד למאוד. למה? העם עונה, אמן כן יהיה רצון, ומה יהושע אומר? מייאש אותם. ויען העם ויאמר, אני בפסוק ט"ז, חלילה לנו מעזוב את השם. כן? תראו איזה תשובה שכל מחנך היה שמח לשמוע מהתלמיד שלו, נכון? אם ראש מכינה בסוף השנה שומע מהתלמידים שלו דבר כזה או דומה לזה, הוא עושה לעצמו וי גדול על אותה שנה. כל שהוא א' עובר שהוא ב'. נכון או לא? ויען העם ויאמר חלילה לנו מעזוב את השם. לעבוד אלוהים אחרים. כי השם אלוהינו הוא מעלה אותנו ואת אבותינו מארץ מצרים, מבית עבדים. הם חוזרים על דבריו. ועשה, ואשר עשה עלינו את האותות הגדולות האלה, וישמרנו בכל הדרך אשר אנחנו בה. ומה הוא אומר יהושע בפרק פסוק י"ט? ויאמר יהושע העם, לא תוכלו לעבוד את השם. כי אלוהים קדושים הוא, אל כאן. מה אתה רוצה? אנחנו, אמרת משהו, אמרנו אמן, איפה? מה, למה הוא מייאש אותם? שאלה ב' הרי הדור הזה, כבר אמרנו כמה פעמים, זה דור שאין בו חטא. 28 שנים, אנחנו עכשיו מסיימים בשלוש שנים. כמה זמן? כמה זמן אנחנו עומדים איזה... יעקב? שנתיים וחצי? סויין. כן? קצת מהיר, אבל... בסדר, אז... נראה. שופטים כאן איזה כמה פרקים זה?
21
א'. פה זה כ"ד. נראה מה הם שופטים. כל פנים.
כמה?
21. פה זה זה. אבל זה לא לפי אורך הפרקים כמובן. הכל פנים. שאלה שנייה, זה דור, מה הוא מדבר איתם על עבוד עזר כל כך הרבה? הרי הדור הזה לא חטא, אפילו חטא אחד, חוץ מהחן שאמרנו שהיה יוצא דופן. אתם זוכרים שהסברנו שהחן הוא גלגול של היד של, אתם לא זוכרים, של זרח. אתם זוכרים? מה פרצת עליך? פרץ, של פרץ. טוב, עיין שם. יש לפעמים שגלגולים, יש דבר כזה, אבל התחדש לנו שלמדנו שם שיש לפעמים גלגול של אדם באיבר של אדם אחר. סליחה, הפוך. גלגול של איבר, אדם שלם שהוא בעצם איבר של אדם של דור קודם. כי החן חטא שם חטא גדול, ולא הפסדנו במלחמה. ישוע בא אליו כפות של משי, תן תודה, ודקדקנו שם שהוא ידע שהוא היד של פרץ. פרץ זה זרח? פרץ שלח יד? אז החן שלח יד. עיין שם. אתה חושב שאני מבין מה שאמרתי? לא מבין מה שאמרתי, אני לא מבין את המילים האלה. אבל זה מה שהסברנו אז, עיין שם. בכל פנים, אז למה? שאלה א', למה הוא מייאש אותם? שאלה ב', אחרי זה דור שאין בוחד, מה הוא אומר להם? כי תעזבו את השם ואתם אלוהי נכר ושב ויראה לכם, מה זה הדבר הזה? שאלה שלישית, מה ההבדל בין שני תשובות העם? העם עוד פעם עונה, נכון? אם נשווה, הפוך, בפסוק תזיין עד יוטט, העם עונה תשובה ארוכה, מפורטת, הבנו, הפננו, שר כוח, קודם להגיד להם, או! יש כל ערך גדול, כל הכבוד, ידעתי שאפשר שיש לי מילדה. במקום זה הוא מייאש אותם, נותן להם בראש, ואילו בפסוק כף א', הוא אומר העם אל יהושע, לא, כי את השם לעבוד, נהדר, פתאום יהושע מסכים. מה ההבדל בין שתי תשובות העם? אז באמת המפרשים התלבטו בזה. למה יהושע עונה בצורה כזאת? רש"י אומר, כי הוא רצה להקדים רש"י אומר להקדים, יש כאלה שמפרשים שזה להוציא מאיזה עירור הלב, כאילו אני שומע שאתה אומר את זה בפה, השאלה אם יש לך אין לך עירור הלב. יש כאלה שאומרים שהוא רצה להקדים את הבירור הזה למה שהם עתידים למרוד בימי חזקל, בימי חזקל עתידים למרוד, כאילו כבר נשבעתם ונשבעתם באופן מפורט, כאילו לסגור להם את כל הפתחים. ואברבנאל אומר ש למנוע עבודת השם בשיתוף. כלומר, אתם אמרתם, נכון, אנחנו נעבוד את השם, אבל לא אמרתם נעבוד רק את השם. ולכן הוא אומר להם, לא, לא תצליחו. כי אם אתם חושבים שיש איזה הוא ועוד, אז זה קשה, מקשים עליו אברבנאל הרבה שאלות, איפה כתוב פה, איפה יש פה מבוא, למה הוא לא אומר בפירוש את השם בלבד, ולא בשיתוף. לכן, החלק השני של הפרק שבו אנחנו עוסקים, הוא יוסבר על פי אותו רעיון שאותו אמרתי קודם. עבודת השם שמתבררת שסיבתה היא המחויבות לאמת השכלית שהתבררה. זה מה שיוסו, זה האקורד האחרון של יהושע. מברר להם את הדבר הזה. ולמה? כי תראו, הרי אמרנו שהוא, הסקירה ההיסטורית היא על פי תחנות סלקטיביות מסוימות ששם התברר אפסותם של אלוהים אחרים. אבל תשובת העם היא מדגישה את החסר הגדול שנעשה איתם. בכל מקום שהתברר שאין אלוקי מצרים הם אלוקי שב, אנחנו הרווחנו מזה הרבה מאוד. יצאנו מעבדות לחירות, קיבלנו את התורה, אמורי, כבשנו את הירדן, את ארץ ישראל, יריחו, כבשנו את יהושע פוחד או חושש מהנגיעה. כלומר, הם אומרים, כן, התברר לנו שהשם אמת, ושאנחנו מרוויחים מזה. אומר להם יהושע, זה לא ברור שכלי עד הסוף. ברור שכלי. ברור קוגניטיבי. טהור על קדושת השם, אמיתתו ויחידיותו, הוא כזה שזה מנותק מכל רווח שיש לאדם. ברגע שיש לאדם נגיעה, נעים לו, טוב לו, הוא מרוויח מעבודת השם. אף על פי שזה מדרגה טובה. כתוב בגמרא, האומר, הרי דינר זה לצדקה על מנת שיחיה בני, הרי זה צדיק גמור. אבל אומה אי אפשר להעמיד על יראת שמיים כזה. אי אפשר. אי אפשר! כי בגלל ההערה שאתה הערת קודם. יש צמתים, יש סיבובים, עבודת השם לפעמים כואבת. בואו תראו איך זה כתוב בפנים. בפסוקים הראשוניים שהם עונים, תראו גם הבדלים. עכשיו תסתכלו רגע בפנים, עד עכשיו דיברתי מעט, תסתכלו בפנים. תראו הבדלים, יש ארבעה הבדלים בין תשובת העם בהתחלה ובסוף. בהתחלה כתוב, ויען העם ויומר. ובסוף כתוב, בלי ויען, רק ויומר. הבדל ב', תסתכלו בפסוק כ"א כתוב, אל יהושע. ואילו בתשובה יותר מרכזית, כביכול הראשונה, לא כתוב אל יהושע. ויען העם ויאמר למי? בינם לבין עצמם. הם עוד לא ענו ליהושע. הבדל שלישי. בתשובת העם בהתחלה כתוב השם אלוקינו. מזכירים את שם השם? מזכירים את שם אלוהים. אבל בתשובה השנייה כתוב ויאמר העם אל יהושע לא כי את השם. לא כתוב השם אלוקינו. הבדל רביעי, נדמה לי שכתוב גם הבדל רביעי. לא, שלושה הבדלים. עוד תשובה. עוד נקודה חשובה. אמרנו בתחילת הפרק שיהושע אוסף את כל העם, זה יחידו רבים. אז למה כתוב ויען? היה להיות כתוב ויענו, כמו שכתוב במתן תורה. אלא, זה בדיוק הנקודה. הם עוברים, תקראו רגע, נקרא ביחד את הפסוקים, הם עוברים על כל מה שיהושע אמר, אבל הדגש, זה מה שהוא חושש. ויען העם ויאמר, קודם כל למה זה לשון יחיד? אבל באיפה זה מובן? כשיש נגיעה אליי, אל עצמי, כל אחד יש לו טוב אחר, כל אחד מרוויח בזה משהו אחר והולך עם... אבל האמת השכלית היא מאחדת ומצרפת את כולם. כמו שהרב מסביר על עתידים, כל ישראל שם בסוכה אחת. אין שם. כוונה, אור השם אחד, שכל אחד, אמת אחד, היא יכולה לאחד גם מיליונים. אבל קבלת שכר, כל אחד לפי עניין ולפי תפקידו, נכון? אז קודם כל, זה שזה בלשון יחיד, זה בגלל שאנחנו, הם הבינו שהברור הוא ברור שכלי. שזה מאחד את כולם, לשון יחיד. עכשיו תראו, ויאמר לנו חלילה לעזוב את השם, לעבוד אלוהים אחרים. אלוהים זה כבר מקור כל הכוחות. כבר איך זה... שם השם? זה שם הוויה. האמת המוחלטת מצד עצמה. יהיה הווה ויהיה. כי השם אלוהינו, ברגע שמזכירים אלוהינו, יהושע שומע, רגע, הם מדברים מקור כל הכוחות. איך שהדברים מגיעים עד אלינו, הנהגת השם את המציאות. אני לא דיברתי על הנגיד שם המציאות. אני דיברתי שהמציאות ביררה את אמיתיותו של ריבונו של עולם. שהוא שם הוויה, זהו. ואז הם מתחילים לדבר על הרווח שלהם. תסתכלו. המלא אותנו ואת אבותינו מארץ מצרים ואת עבדים. שימו לב לפסוק י' בואו נקרא ביחד את פסוק ט' ז', רק שנייה. ויען העם ויאמר חלילה לנו מעזוב את השם לעבוד אלוהים אחרים. פסוק י' ז', כי השם אלוהינו הוא המוציא אותנו, הוא המוציא אותנו ואת אבותינו מארץ מצרים. המעלה. זה לא שיוציא אותנו וישאיר אותנו ככה, הרווחנו מזה עלייה, אנחנו הולכים ומתעלים. עשה לאלינו וישמרנו ויגרש. יהושע אומר, חבר'ה, לא תוכלו, הכוונה בקאי גוונה, בנגיעה, בהדגשת העצמי, הרווח שיש לאדם או לאומה, לא תוכלו. למה? כי אלוקים קדושים הוא. קדושים הוא, הכוונה, אל כנו הוא, לא יצא לפישכם, יש לפעמים שהוא נותן בראש. יש לפעמים, מעל השכר, מעל ומעבר שכר ועונש, אני עכשיו מדבר איתכם, אומר להם יהושע. לא יישא לפישכם לחוטא אתכם, אם יהיו אי פעם. ולכן אם אתם באים רק מצד מה שיוצא לכם מזה, לפעמים לא יוצא לכם כביכול כלום, יוצא לכם רק מכות בראש. כי יש מצב כי תעזבו את השם. ולכן, בהתחלה, העם גם לא ענה ליהושע, הוא דיבר את מחשבתו בינו לבין עצמו, לכן כתוב, ויען העם ויאמר, בינו לבין עצמו. אבל עכשיו, בפסוק א', ויאמר, יש פה אמירה, אל מי? אל יהושע, אל מה שדרשת. ולא מוזכר שם אלוקים. לא, כי את השם נעבוד. שהגיעו למדרגה כזאת, נחשפה המדרגה העצמית שלהם, ויאמר יהושע, עדים אתם. לא השמיים והארץ עדים, לא אברהם, יצחק ויעקב עדים, אלא המדרגה הגבוהה של, שאתם עכשיו נחשפתם אליה. עדים אתם, כי אתם בחרתם לכם את השם לעבוד אותו, ויאמרו עדים. משהו מזכיר. עוד פעם, עשיו אלוהי הנחר, הכוונה היא שממדרגה כזאת אפשר באמת להסיר את אלוהי הנחר. מן השכל, מן הבירור, מן האמת שהתבררה והתייצבה לעינינו, כל אלוהי הנחר, אתה, תממשו את הבירור הזה, ותכריזו ותאמרו ותדעו ותפנימו ותחיו את אפסותם של אלוהי הנחר. ויאמרו אל השם, ויאמרו העם אל יהושע, את השם אלוהינו נעבוד ובקולו נשמע. כמו שאמרנו, נעשה ונשמע.
מה העניין שמונים ליהושע מהרווח?
כי זה כאילו דו שיח. לפני זה לא היה דו שיח. הוא הציב רף מסוים, והם לא הגיעו לשם. הם דיברו בינם לבין עצמם, כאילו, ויהושע שומע את המחשבה הזו, ואומר, לא, אתם לא שם עדיין. אבל עכשיו הם מול יהושע, והם הגיעו.
אבל
כביכול התורה
כן
מודדת
את
התשובה
הראשונה.
אין ספק.
אין
ספק. אבל כשמדובר באקורד האחרון שמברר את כניסתנו לארץ ואת תפקידה ואת עניינה, זה לא יכול להיות אך ורק על פי שכר ועונש. לא אמרנו שזה מוחק את המדרגות הקודמות. לא אמרנו את זה. זה מברר אותם. הראיה, שר כוח שאמרת את זה, בפסוק הבא כן מוזכר אלוקינו. אחרי שמתעלים להבין מה זה שם הוויה, הרי, טוב, יש גבול כמה אפשר להתרחב, אז חוזרים על אלוקינו. אבל זה כבר במדרגה אחרת לגמרי. מעכשיו אנחנו מבינים שהשכר ועונש זה רק מגלה את הקשר האלוקי שבנו. כמו שהכוזרי כל הזמן מסביר, החבר מסביר הכוזרי כל הזמן. המפתיעות הזאת. הם מדברים לשון הרע, קירות צרד בקירות. למה? זה עם אלוקי, זה עם איכותי. אז יבוא אדם ויגיד, אני לא מדבר לשון הרע כי נפחת מהצרה. בסדר, נגיד לא, בסדר, גם הוא, צדיק. אבל אחרי שאתה עולה לשם הוויה, אתה חוזר לשם אלוקים בדרגה אחרת לגמרי. לכן בפסוק כ"ד הם חוזרים מדברים על שם אלוקים, וזה כבר בסדר. בוא נראה אם שכחנו משהו.
ויה.
מה?
ויה. למשל,
הסבירה
לי
יושע
דווקא,
פעם
השנייה היה צריך להיות
ויין. לא, מקודם כתוב, אם היה כתוב רק ויין לבד, או רק ויומר לבד, זה בסדר. אבל בגלל שכתוב ויין ויומר, זה כאילו אל עצמו. דיברו אל עצמם, עם עצמם, בררו להם, הגיבו. אבל עדיין לא, תראו איך מנהיג חושף, מוסר את הנפש על אומה. תראו איך מנהיג, איך מנהיגים אומה. א', לא בכפייה. שום שטויות של סביון מנטל וכל מיני כפיות כאלה, אלא לחשוף את השייכות, לברר בירורים עמוקים, רוחניים, בסבלנות את קץ, לשמוע איפה העם נמצא, ולברר לו עוד בירור אחד. זה רק יהושע בן נון. רק הגובה הזה, המספר 2 באומה, מספר 1. מוישה רבנו כמובן, לא קם בישראל כמשה עוד, ואין לו שיריים, ראינו, נכון? ראינו אותה בפרק הקודם, בשיעור הקודם. יהושע הוא באמת בני לבנה. הוא מוזכב, ולכן בסוף, עבד השם. בדיוק כמו, אמרנו, יהושע, משה בתקראת הפרק, בתקראת הספר. תפתחו רגע, בלי, בעזרת השם, את ה... אין היה ברכות, ובזה ניפרד ממורנו ורבנו, עטרת ראשנו, יהושע בן נון, בעמוד 270, אין היה, ברכות. שבת בית. שבת בית.
שבת
בית. אולי תקפיץ, תביאו. יעקב, אכלת את הכל לבד כל הבוקר? אה?
אני והחמוד.
טוב, מקווה שזה באיזשהו שלם יציף. עוד מעט. אמר רבי יהודה, כן? אין היה, דוע, אין פה איזה אין היה? כן.
אמרנו בחלק הראשון, שיהושע רוצה להסביר להם תובנה שכלית, שעבודת השם זה לא שכר ועונש, זה משהו דיבור שכלי. אז לכאורה מתאים מאוד להזכיר את ניסי יציאת עשרת המכות, כי כל עשרת המכות, כל הזמן משה חוזר על ה... אם אני יודע כן כמוני בקרב הארץ, אני אם אני יודע כן אשם, צפר בוזני מתחר ונמנחר.
נכון, אבל גמר הבירור הזה, שהמצרים בים ואלוהים לא הושיעו אותם. זה הולך כל הזמן על הנתיב הזה. הקדוש ברוך הוא מושיע את ישראל, בדרכים שונות ומשונות. בדרכים ניסיות, נכון. ואת זה היה צריך להגיד לפרו כל הזמן. אבל בסוף, תאמין לי, תחשוב, תגיד סבור סברה. אם הם לא היו טובים בים, היה מי שבא ואומר בסוף... כמו שאליהו אומר, האלוהים שלהם התעורר והציל אותם ברגע האחרון. ברגע האחרון הגיע אלוהים, הוציא אותם.
אנחנו כל אביב היה לרב, כי לפני שעתם כתוב, והאמינו עם בשם משם,
נכון, נכון, וגם בחי האמינו לעולם, בדיוק, בצד חי, כן, גם בחי האמינו לעולם, נכון. בעמוד 270.
זה לא יותר מהבנה שכלית, כאילו. זה לא שהוא מסביר
להם בדרך של הוכחות, זה כאילו... זה ההוכחה הניצחת, ההוכחה ההיסטורית הניצחת, שאני אגיד אותו במילים פשוטות, שאלוהים ישנו. ואין אלוהים, אין עוד מלבדו. איפה האימפריות הגדולות שעבדו וסגדו לאלוהים כאלה ואחרים? איפה הם? איפה יוון? ואיפה פרס? איפה בבל? איפה הם? איפה האלוהים שלהם? איפה הרוחניות שלהם? איפה התרבות שלהם? כל זה, עתיקות וארכיאולוגיה נשאר מזה. אנחנו חיים פה וקיימים פה. אתם יודעים, קראתי בשבת על גזירות תח ותת. השח, רבי שבתאי הכהן, שהוא גדול נושא כלים על השולחן ערוך, ראש המשפט, כן? השח, כתב ספרון על גזירות תח ותת. אתם לא יודעים, זה היה משהו מביא את הרעיון מה שהלך שם. אלפים של הרוגים, אלפים, 6,000, 7,000 הרוגים בכמה עיירות בפולניה, באירוע אחד, ולא שקטו עד שהוציאו את הספרי תורה ופרסו אותם, שחטו אותם, פרסו ספרי תורה על כל המרכז העיירה, הביאו את היהודים, שחטו אותם שם, אנסו, איזה תיאורים, למה אני מתאר את זה עכשיו? השח גזר תענית על זרעו, בכף בסיוון, זה היה אחד ה... הוא מתאר את זה, וואו, מה קורה, זה מתאר את זה? אחד מאחרון השושלת של השח, מאות שנים אחריו, היה אחד המתיישבים בגדרה, במקימי גדרה, שהיה תמיד חוכם. והוא, באיזשהו אירוע, הביא ספר תירה ואמר, אתם רואים, אני סוגר את המעגל. אלוהי הנוצרים, עורף הפרח. ואלוקנו הוא חי וקיים. כמו שסיפור הידוע על סבתא של הרב קוק. אתם מכירים את זה? שבאה באונייה. אני נוצריה שם, אבל הסיפור עם הלעד נוסעת. אני נוסעת לפגוש את האלוקים, היא אמרה לה, הנוצריה. אמרה לה סבתא שלו, למה, איפה הוא? אז היא אומרת לה, היא אמרה לה, הוא קבור בירושלים. ככה היא אמרה לה, אלוקים... אז הסבתא שלו אמרה, אבל האלוקים שלנו חי בירושלים. זה ההבדל. אמר... רב יהודה אמר רב, כל המתעצל בהספדו של חכם, כן, למעלה, בגמרא למעלה, תסתכלו, ראוי לקוברו בחייו, שנאמר, ישוע כ"ד, ויקברו אותו בגבול נחלתו, בתמנה צרח, אשר בהר אפרים מצפון להר געש. מה אכפת לי אם זה צפון להר געש, מה זה קשור? מלמד שגרגש, געש עליהם, ההר לאור גן. למה? למה הדבר הזה? התעצלו להספיד. אומר הרב בסעיפה, זה לא שהם לא הספידו. ההתעצלות, משמעותה שהוא כן עוסק בהספידו של חכם, אלא שהוא מתעסק בו בעצלות, לא בכל המילוי של הכבוד הדרוש, להיות חרד להכבוד הנעלה, הראוי להבליט ביחס לספידו של חכם. תרימו את העיניים. אנחנו יודעים שהם התעצלו, הגמרא אמרה לנו שהם התעצלו, והשאלה היא, איך יכול להיות שהם התעצלו? מה הכוונה? היו צריכים להגיד שעתיים והם אמרו רק שעה או 30 יום. אצל משה כתוב, ויפקו אותו 30 יום. אז את יהושע גם 30 ורק 25. האם זה עניין כמותי? ודאי שלא, עניין איכותי. מה הכוונה? כלפי מה הדברים אמורים? אומר הרב, תוכן העצלות, כלומר הרעיון כאן הוא, בא מפני שבכל הערכה של החכם הלא ישנה מעלות גלויות. יהושע כובש, יהושע מלמד תורה, יהושע מעמיד חמה, יהושע... נכון? מחלק, חצבים, יהושע. המון פעולות בנגלי יהושע עשה. וכל אחת מהפעולות האלה עלתה בשפתיו של כל מספיד. וזה עדיין לא מעט מזער ממה שיהושע באמת. מהאישיות שלו, מהשכינה ששורה עליו. זה מעל ומעבר. דבר שבחשאי, מעל ומעבר. לכל הפעולות הגלויות, לכל הפסקים, לכל השיעורים שהוא נתן. זהו קרא תלמיד חכם. הבנתם? אומר הרב, תוכן העצלות בא מפני שכל הערכה של חכם, אלא ישנה מעלות גלויות, שבחיי החכם נתגלו לרבים, ורבים נהנו מאורו. אבל עלינו לדעת. אין לך, יש לך עניין? אבל, תראו איך רב כותב, הוא לא כותב אבל, הרבה יותר, אלא הוא כותב אבל עלינו לדעת, מה שתי המילים האלה אומרות לנו? מה הכוונה? איך? שלא ידענו וזה דבר לא ידוע. זה דבר שצריך לתת עליו את הדעת. להתבונן בו. זה החידוש, זה הנקודה, אומר הרב. זה השנית פה. עלינו לדעת שהרבה יותר ממה שהחוכמה וכל יתרונותיה, שקשורים לנפש החכם, יכולים להתגלות במפעלים וביטויים, ישנו אוצר סתום וחתום, אוצר גנוז שהוא בנפש החכם, שסגולתו מקודשת היא ופועלת גם כן באופן מוסתר, צנוע, גם על האיכות של ההשפעות המגולות, שערכתן היא נודעת וניכרת. הבנתם? יש פה בשלוף פנקסים ד', פנקסים מא' כאילו. אתה יודע מה, תביא לי שנייה. סתם, נסבר את האוזן, כן? נפשי כמהה לאור עליון. אני אומר בגלל ההקלטה שאני קורא מתוך פנקסים, שאף אחד לא יחשוב שנפשי, נפשי כמהה, אני לא רוצה להגיד לכם ממה, שם ישמור. אבל הרב קוק בפנקסים, תחילת פנקס י' א', אומר כך, נפשי כמהה לאור עליון, לאור אין סוף, לאור אלוהים אמת, אלוהי חיי, אלוהים חיים חיי העולמים, והכימהון אוכל את כוחי, כוחי החומרי וכוחי הרוחני, כי אין לי כישרון והכנה ראויה איך לספק את המילוי של הכימהון הגדול הזה. ועניינים מלא התנפלות לפני השם, שון תפילה, לפני מלך עולמים, הפותח ידו ומסביר כל חי רצון, הסביע נא רצוני והסביעני באור יפעתך ומלא צמאוני, האר פניי ונבשע. מי יעצור בעדי? מדוע לא אעלה על הכתב את כל שרפיי, את כל הגיגי נפשי היותר תמירים? מי הוא המעכב? מי הוא האוסר את הרעיון בתוך קליפתו? כוחותיי הרוחניים בקרבי שואגים מרוב יגונם. הם מרגישים את עצמם כאסירים יושבי כלא, כוחות הרוחניים. אסירי עוני, קובלים, כי לא בצדק ולא במשפט הם אסורים. והדין עמם. הם אומרים, כוחותיי הרוחניים, להתפרץ, להפיל קירות, לצאת לחירות עולם, לרון את רינתם הגדולה, הקדושה, העליזה. הו, הו, היי וו יוד, מתי תבוא גאולתם? מתי יהיה מדבר וכותב את אשר ריחש ליבי? אדברה וירווח לי, תהילת השם ידבר פי, והפה ידבר את כל אשר הלב הוגה. והעת יפרש את כל הגנוז בממק הרעיון, ומאפלה יצא אור, 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 אור. זה לא שהתחלתי לגמגם, ככה זה כתוב. אור, 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 אור. אז אנחנו מעריכים את הרב קוק, ושס לבן, שס, זהו, ולומדים, ומי ייתן להבין משהו מהגלוי. אבל החתום והסתום זה לאין ארוך, מעל ומעבר. אומר הרב, כל המתעצל בהספדו של חכם, אין כל האוצר הגנוז שנחסר מהעולם ידי הסתכלותו של החכם נוגעת אל לבבו. כלומר, זה שמתעצל, על זה הוא צריך לתת את הדעת, על זה הוא צריך לתת דמעות. על האישיות הרוחנית, הפנימית שהייתה בעולמנו ועכשיו היא איננה. לא שאילו למי שיפסוק לך וילמד אותך. זה הרב גוגל גם יכול לעשות. בכל מה שהוא מספיד אותו, איננו נוגע כי אם על הדברים הגלויים. אבל באמת, זאת היא עצלות. מפסידה מאוד, כי לא די שלא נגע זה המספיד המתעצל בעצם הכוח הנשגב של החכם, שרקו הסגולי אין לו שיעור והערכה במידות החושים, אלא שגם ההרצאה על הדבר העניינים הגלויים אינה באה למתעתה על פי ערכה. לא רק שאתה לא מבין את הפנים, אתה גם את הגלוי, אתה לא מבין, אם אתה לא מבין מאיזה אישיות זה בא. תדלגו לדיבור המתחיל הבא, כישלון זה הרע לדורו של יהושע לגבי יהושע. מדוע? הכל הרגישו ביהושע את הכובש המעשי שהביא את ישראל אל ארץ ירושתו. הרי זה מנהיג דרמטי. לא היה ולא יהיה כמוהו, מכניסנו לארץ. אלדד ומדד מתנבאים במחנה, והיום יהושע אדוני משה כלהם. מה אומר רש"י? מה הם התנבאו?
שמן.
זה משהו, אין דבר כזה. אנחנו הולכים עכשיו להרגיש שאנחנו מסיימים. לא יכולים לעזוב את יהושע. זה אישיות שלא הייתה כמותה. חוליה מחברת בין העולם הקדום מבחינה ישראלית לעולם בתקופתנו הארץ ישראלית ועד עולם. הכל הרגישו ביהושע את הכובע. אתם יודעים איזה דמעות ירד בהספד הזה? כמה בתולות חגרו סעת, וכמה בחורים אינם דמע, וכמה כל האלו ביטלו מלוכה. אבל הם לא נגעו בנקודה. אבל לפחות לא נגעו בנקודה האטומה. הכובש המעשי שהביא את ישראל, שהפיל לפניהם עמים רבים, מלכים אדירים, איזה פוקלור, איזה מורקים סיפרו, נכון? על יהושע, ועל, ועל המלחמות, ועל הצבאות, והפיקחות, והסיעת הדשמיה, אתם זוכרים איפה כל... ברגע, כל אחד עמד בדיוק על המשבצת, כל אחד יודע עד, עד שהוא נפטר, איזה משבצת הוא עמד שהשמש פתאום עמדה, מבטיח לכם. יש אירועים כאלה שאתה, למשל, אני זוכר שרבי נרצח להבדיל, בדיוק איפה הייתי? הייתי במגרש במוצאי שבת. זה היה מוצאי שבת. אני זוכר בדיוק, אני זוכר מי עמד לי. יש כאלה אירועים כל כך של... להבדיל, כן? פה זה עמדה שמש, פה זה אולי שקעה שמש, אולי. כן? וכשהפיל לפניהם עמים רבים, אבל מתוך הפרסום הגדול של מפעלי יהושע הגלויים, נתעצלו לחדור בערכו הרוחני הגדול של יהושע, הנביא הגדול, השקדן הגדול, אשר לא ימוס ספר תורה ממנו. זה הדבר הראשון שאנחנו יודעים על יהושע בתורה, נכון? ויהושע בנו נער לא ימיש מתוך האוה. זה הפעם הראשונה שאנחנו מפגשים עם יהושע, זה שעה. יש לכם דרושים על יהושע. פרשת שבוע, ויקרא משה ליהושע בן נון, יהושע. אני לא יודע איפה תהיו השבת, אבל יש לכם מספיק דרושים, זה. וקיים והגית בו יומם ולילה. לא עלה היתרון הפנימי האמיתי הרוחני הגנוז במשפטו של יהושע, הלב המספידים. למה? מפני שרק את המפעלים המוחשים אשר הובלטו כל כך בחייו, הדגישו שהם באמת תפילים לגבי העיקר. הערך הרוחני הצפון של יהושע, עבד השם. ארבע, שם, מה? אבל גם בכף ד' זה כתוב, למה הרב אומר כף ג'? כן, זה לא, זה שבת, כן. אבל כן רגע שלהם הר לאורגן. למה הר? למה הר? מה כתוב? מצפון, מה זה צפון? צפון. רגע, והובלד בזה גם כן הצד הצפון.
היית מה? טעות.
נו, אז לתקן. אפשר? סליחה? כף ד' טוב? אם כן, והגית בו יום ולילה, לא היתרון... רגע, והובלד בזה גם כן הר הצפון העיקרי בקדושת יהושע וגדולתו, לעומת הצד המפורסם והרועש הגועש. אתם מבינים? הר געש! רועש, גועש, הכל מצלמים אותך, משדרים אותך, אתה יודע, תופס עמדה ציבורית, כל זה עורבא פרח, לעומת התפילה אחת אמיתית על האומה. שבאמת הצד הפרסומי הרועש הוא תפל בערכתו העליונה לעומת מה שהדור בעצלותו אז חשב. את זה הצד, לכל המהות וכל העיקר של החזון הגדול של אישיות הרוממה האדירה והקדושה והנפלאה של יהושע. וזה למדנו כלל גדול. כל המתעצל בהספקות של חכם, בכל הזמנים, בכל הדורות, שמעיד, כן, הגמרא, הרב אומר, הגמרא למדה מזה כלל, זה לא רק שיהושע היה כזה. שליהושע היו, זה היה מאוד בולט הדבר הזה. הוא היה באמת, כל אורך חייו היה, כבר במדבר הוא ניהל מקרבות מול המלאק. שמעיד על עצמו שלמעשיו המפורסמים אין להם שורש מולשד בפניותה של נשמה עליונה, וממילא אין לכל תוכן חייו הערכה אמיתית של חיים, ומן דחפיר וקוויר לא עולה בערכת החיים ממנו. אבל כן הוא ראוי לקוברו בחייו, הרב מדקדק פה. למה העונש לקוברו בחייו? מה כתוב? כל המתעצל ראוי לקוברו בחייו. למה העונש קוברו בחייו? כי אתה רק מעריך את החיים הגלויים. את הקבור והסתום והמחוסה אתה לא יודע להעריך. אז מה שיש בך בחיים הגדולים ייכנס חי וזהו. לעומת המדרגה הנסתרת, הכמוסה שהיא לאין ארוך הרבה יותר. כמו שגעש הר על אותו הדור להרגם, מפני ההתעצלות הזאת שהייתה להם בקשר עם הספדם על יהושע. חזק וברוך, חזקו ומתו, נכון לאורייתא, נחתא ברוכי, וזוהי נס כשאתה.